מהדורת הבוקר עם איתי גדסי. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר כאן ברדיו קול חי כמדי שבוע. סוף השבוע, יום חמישי, אנחנו נודה לעורך שלנו אבי גדלוביץ', טכנאי השידור ישי נוימן. אני איתי גדסי, לכולכם בוקר טוב, לפנינו שעתיים של אקטואליה רכה וכל מה שמעניין אתכם, אני מניח. נעסוק כמובן במה שקורה בימין, מה שקורה עם ליברמן, וגם קצת דברים שהם פחות פוליטיים או יותר מקומיים, החל מהילולת האור החיים הקדוש וכלה בזירה המקומית. אוקיי, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו רוצים לעסוק כעת במה שקורה עם אביגדור ליברמן. לכאורה בסקרים הוא מתרומם, ואנחנו אומרים בוקר טוב לשניים, בוקר טוב מני גרה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ישי כהן.
בוקר טוב לשניכם, אני רק מזכיר בפתח השיחה שלפני שבועיים היינו כאן בשידור בדיוק באותה השעה ובאותו היום יום חמישי, ודיברנו על אביגדור ליברמן, ו... כולכם הסכמתם איתי למרות שחשבתם שאסור להתייחס אליו, אבל במדע שאנחנו מתקדמים לבחירות ורואים שבסקרים הוא לא נחלש אלא מתחזק, צריך לעשות חשיבה מחדש. מני אמר שצריך לקחת אנשים באמת שמבינים בתחום ולא חובבנים חרדים בנושא הזה, והוא צודק, אבל אנחנו רואים ככל שאנחנו מתקדמים לבחירות ליברמן מתחזק, בסקר חדשות 12 השבוע כבר מגיע לעשרה מנדטים, מספר ספרתי לראשונה בשנים האחרונות. צריך
אז הנה, אז מני, אישי אומר שצריך לעשות חישוב מסלול מחדש, ואנחנו זוכרים את חברי הכנסת החרדים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שאלו כאן, ואמרו, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וזה, וזה לא, אין מה לזה. מה קורה?
טוב, שם הם כבר לא נמצאים, כן, גם עברו יותר משבועיים מאז שהדבר הזה הובן, גם בקרב הפוליטיקאים החרדים, שהם קצת מנותקים מההוויה הישראלית ומהבנתה, ולכן אגב, אני לא מתלהב מהשינוי כיוון שנעשה בצורת רעיונות לכלי תקשורת רוסיים. באמת, עם כל הכבוד, חבר כנסת זה או אחר, הוא מתראיין לכלי תקשורת רוסיים ואומר, הוא כן רוצה מדינת הלכה, לא רוצה מדינת הלכה, זה לא רלוונטי, כי אפילו אהוד ברק, שאנחנו רואים שבשבוע האחרון כן חתך לכיוון של ניסויים אזרחיים ותחבורה ציבורית ושבת וכל ההצהרות האלה שהפכו להיות מאוד פופולריות לדבר עליהם כרגע, זה לא עוזר לו להתרומם במנדטים, כי מה שהציבור הזה, אותו ציבור של 10-15 מנדטים מחפש ורוצה בכל מערכת בחירות, זה מי נכנס בחרדים, פשוט מאוד. אני אומר את זה במילים הפשוטות האלה, במילים העממיות האלה, אבל כן, זה הרגש הזה של שנאה או רגש אחר של... יש לזה כל מיני הסברים שצריך להיכנס לתורת הנפש בשביל להבין אותם. הרגש הזה קיים, ומי שיודע לשחק עליו זה דווקא ליברמן בפעם הזו. אם כי אני מתחיל לראות איזשהו אור בקצה המנהרה, וזה אני עושה פשוט מאוד עם אמונה ולא עם אסטרטגיה, בעקבות הקמפיין החדש של ליברמן מעלה, שבו הוא מציע להציף את הארץ במכוניות
בסטיקרים,
כן. נגד השבת. אם ליברמן מציב את עצמו נגד השבת, ההיסטוריה מלמדת אותנו שכל אחד...
יש לנו היסטוריה אחרונה מרון קובי. אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק.
זה לא רק רון קובי, אני אומר, זה היסטוריה ארוכת שנים, שמי שמתייצב...
זה מני, אני שואל אותך, אני שואל את שניכם, כמה עוד נשתוק? עכשיו שוב, אני אומר בצורה מפורשת. לא, אני לא מסכים.
אני לא מסכים, אישה, אבל השתיקה היא צעד נכון ביותר.
מני. אני לא אסטרטג כדי לומר עכשיו האם צריך לתקוף או לא צריך לתקוף, אלא אני נותן אפילו, אתה יודע מה, שם בצד את תפקידי כמגיש, כעורך, כפוליטי, כעיתונאי, מה שאתה שים בצד עכשיו. אני כרגע מאזין, תוכנית מאזין, משוחחים עם מאזינים, ואני שואל, כמה עוד אפשר לשתוק לליברמן? והם אני אומר, נכון, עד עכשיו היה צריך לשתוק, ייתכן שהיה צריך לשתוק, לא, בשביל לא לחזק אותו, עד אמורים שהוא מתחזק, מה זה מתחזק? הוא בהמראה! הוא מ-4-5 מנדטים, הוא בסקרים על 10 מנדטים, זכרו בבחירות הקודמות, היה לבול אחוז החסימה בסקרים, אז הוא מקבל עכשיו 10, הוא גם מגיע ל-12-13 מנדטים, אז כמה צריך לחכות עכשיו? תגידו שהוא פגע בנו בבני התורה כביכול, ואני לא מסכים עם האמירה הזו, היה צריך לשתוק, להבליג, אבל כאן זה כבר השבת הקדושה, הבן אדם מוציא מיליון סטיקרים ברחובות, לאוטו הזה, הרכב הזה נוסע בשבת, כאילו, אנחנו פשוט שותקים, ואתה רואה ששאר הפוליטיקאים מבינים שמותר לתקוף את החרדים, אתה רואה את לפיד אחרי תקופה די יחסית ארוכה של שקט נגד החרדים, לא תקף, חוזר לתקוף אתמול שהחרדים עם קמפיין אנטישמי, שהחרדים דרי וליצה מה שהם רוצים זה רק כסף ודולרים, ואתה רואה את אהוד ברק שבהתחלה עוד, אתה יודע, דיברנו עליו בשבוע שעבר, שהיה נראה שהוא מגיע עם קו אחר ושונה משאר הפוליטיקאים בציבור החילוני, גם הוא עולה פתאום על המראה כנגד החרדים, אז אתם לא, אולי צריך לחשב מסלול מחדש ולהבין, אתם שותקים. הפוליטיקאים מבינים שאפשר לתקוף את החרדים, אפשר לתקוף את השבת הקדושה, אפשר לתקוף את, את ציבור לומדי התורה הקדושה, והחרדים שותקים.
כן, השאלה יש שני דברים בעניין הזה של לשתוק או לא, יש את העניין המחאתי, להביע את המחאה, ויש את העניין האסטרטגי, אם זה טוב או לא טוב. נראה שלאחרונה, מני, וזה בהמשך לדבריך, אם כן צריך להגיב או לא להגיב, שהוחלט כן להגיב, אנחנו מגיבים, ואנחנו עושים את זה גם באמצעות רעיונות לתקשורת הרוסית, ואנחנו פונים ממש פרופר לקהל רוסי, ובדרך טובה, כלומר אנחנו אומרים,
כן, שליברמן... כן, אבל זה לא מענה, זה לא מענה מבחינת איש, האיש אומר צריך למחות על כבוד התורה, על כבוד השבת,
אז זה השאלה, האם זה מה שצריך גם במחיר שזה...
הפוליטיקאים החרדים, אסטרטגיה אומרת, אנחנו מחבקים את ליברמן, ואנחנו אומרים לכולם, הוא חבר שלנו, הוא חבר שלנו, הנה עבד.
אבל אתם רואים שזה לא עובד. מני, עשינו את זה חודש שלם, זה לא עובד.
לא רבה.
יש לך מה זה לא אומר, בינתיים, לפני שבועיים אמר לי איתי גדסתי כאן בשידור, אומר, הסקרים אין עוד לאן להמרי, הוא ממצא 7-8 מנדטים, אין עוד לאן להמרי, מכאן הוא רק יכול לרדת. אתה רואה, הוא עלה בעוד 2 מנדטים, ובעוד שבועיים, הנה, נדבר ערב 9 באב כאן בשידור, ונראה שליברמן עולה ומטפס 11 או 12 מנדטים מזכרים. מה נאמר אז, שעדיין זה לא... חברים, אנחנו עוד חודשיים הבחירות.
בוא, עם כל הכבוד, אני לא חושב שלנציגות החרדית יש אפשרות להשפיע בעניין הזה של ליברמן, כמה מנדטים הוא יצליח להביא. מי שיש לו כן, אולי, את הכוח, ויכול שגם זה יתברר במקרה הזה שלו, זה לנתניהו. נתניהו שיודע לקחת מערכה ולשדד אותה לחלוטין, כלומר להפוך את השיח מצד לצד. עם כל הכבוד והיקר, רעיון של חבר כנסת או שר חרדי או שבוש מפלגה, עוד רעיון פה, עוד רעיון שם, עוד רעיון זה, זה לא משהו שמשפיע, זה לא משהו שרלוונטי, זה לא משהו שיביא לשינוי מחשבה בקרב קהל רוסי. אני גם
אני כרוסי הייתי נסגם מהרעיונות.
מטה רוסי. כן, מטה רוסי, המפלגות החרדיות רוצות לעשות מטה רוסי. אתה יודע מה מספר האחוזים מתוך עולי ברית המועצות שיש להם קשר לתורה ומצוות בצורה מעשית? לא מדבר על קשר ליידישקייט, אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, אני לא רוצה לומר את האחוזים, אבל זה פשוט מעליב, והסדר גודל הוא 10% בלבד. אז מה, אז ציבור כזה שהוא עולה מברית המועצות והוא כבר חרדי, כבר ממילא בוחר לשס וליהדות התורה. מה נראה לכם שעכשיו תצליחו להביא משם קולות רוסיים שיבחרו?
לא, הם רוצים שהם לא יבחרו, לא, שלא יבחרו ליברמן, לא מעניין אם יבחרו דגל.
אז לחשוב שאדם רוסי בישראל, עולה מברית המועצות בישראל, שקורא רעיון או שומע רעיון עם הרב גפני, הרב ליברמן, הרב ליצמן, הרב דרי, וזה ישפיע עליו לא לבחור בליברמן, זה ניתוק, זה חוסר
הרעיון. אני מסכים ואני אומר שתשאירו את העבודה לנתניהו, זה מה שהייתי ממליץ
להם. ונשים דברים על השולחן, הציבור של ליברמן, אלו שעכשיו אנחנו רואים את גפני ושאר הפוליטיקאים החרדים מתראיינים באתרים הרוסיים, אלו שצורכים את האתרים האלו וכו' וכו', זה ציבור רוסי שאיננו יודע לכל אם הם יהודים, לא מבחינת בירור יהדות, אלא בכלל אפילו שהם עצמם מכירים בעצם יהודים, זה אנשים, זה ציבור שרוצה בשר אחר בארץ, צריך להיות לשבת, לא רוצה בכלל, אין לו שום קשר רגשי למדינת היהודים, ולכן את דבר איתו, כן מדינת הלכה מבחינת החרדים, האם ליברמן הוא אנטי חרדי או לא, זה לא מעניין אותם, הם זוכרים שערב הבחירות הקודמות, עוד שאתם הייתם חברים, ליברמן הגיע לאשדוד, ובחנות חזיר בשבת קודש, ליברמן עושה מה שהוא רוצה והוא לצידיו, לכן אני יודע אם כל הרעיונות האלו בכלל יעזרו, ושוב ושוב, אני חוזר לאותה נקודה, אני לא מדבר האם לתקוף את ליברמן ולהגיב לו בתקשורת, אתה יודע, בצורה ארסנית, אבל לפחות אצלנו פנימה בתוך הבית, אני חושב שהפוליטיקאים החרדים, אני לפחות מה שאני פוגש ברחוב, אני פוגש לא מעט אנשים מדי יום, אם זה בבית כנסת, אם זה ברחוב, אתה שומע שהציבור מרגיש שמפקירים אותו, שאפשר לראות לעבר החרדים ללא הפסקה, והפוליטיקאים שותקים כי זה מה שנכון, ושוב, גם אם זה נכון או לא נכון, זה לפחות לפי הסקרים זה נוכח שהשתיקה הזו היא לא נכונה.
טוב, חברים, בואו, אנחנו נעבור לנושא האחרון שלנו.
אני לסיכום, רק שנייה, אני רוצה לקחת אותך לסיבוב אחד לכיוונו של לפיד. בוא נזכר ביאיר לפיד ובקמפיין שלו פחות מ-10 שנים בפוליטיקה הישראלית, ונראה לאן הוא מגיע, ושם אני רוצה להציע את האסטרטגיה. לפיד הרי הלך נגדנו, נגד החרדים בכל הכוח, פעם ועוד פעם, ואין עם מי לדבר, והוא ברוב יהירותו הרי היה עשה גם את הברית, והיה גם שר אוצר וכדומה, ונשאר ביהירות שלו. אבל שים לב מה קרה בסיבוב האחרון, כשהוא הבין וראה שבלי החרדים הוא לא יוכל להקים ממשלה אף פעם. הוא מדבר אחרת.
כן, אבל ליברמן בראש אומר אני לא רוצה ממשלה עם חרדים.
רק שנייה. למה יאיר לפיד מדבר עכשיו אחרת? כי הוא חונך. איך הוא חונך? לא באמצעות זה שגפני עלה ואמר לו, כך וכך, עודרי. הוא חונך כשהוא הבין שמבחינה פוליטית הוא מפסיד מזה שהוא נלכנס למלחמה עם חרדים.
אבל מני, אתה ראית את הקמפיין שלו רק אתמול? לפיד שתק, רק שנייה, הוא שתק.
ראיתי את הקמפיין הזה.
עד שהוא הבין שליברמן עושה מה שהוא רוצה ואף אחד לא מגיע. מה זה לא מתרגש? אם זה היה באירופה, היינו צועקים אנטישמיות לבוא ולהוציא לציבור סרטון שאנחנו החרדים, מה שמעניין אותנו זה רק כסף ולספור כסף בידיים?
אני אסביר לך למה, כי לאיווט ליברמן כבר ב-2015, ואפילו במקביל לבחירות האחרונות בירושלים, ישראל ביתנו ניהלה קמפיינים כאלה, וזה עבר לכולם ליד האוזן, וכולם בסדר, וגם המשיכו להתחבק ולהיות חברים. אז בוא, לא, אל תפוך, אני לא הופך את יאיר לפיד עכשיו לאיזה צדיק הדור, או לאיזה מישהו שהוא איתנו. אבל השאלה היא הנפח, השאלה היא המילים, השאלה היא במה הוא בוחר, אתה מבין? האם הוא אומר לגפני, הפסקנו לקבל ממך הוראות, או שאומר לו, ידידי גפני, אני אשמח לשבת איתך בקואליציה. יש פער גדול בין שני הסגנונות של הדברים האלה. ולמה לפיד חונך? כי מבחינה פוליטית, אמרו לו, אנחנו שמים עליך וטו,
כן, אבל מני, ההבדל של ליברמן מראש אומר, אני לא רוצה ממשלה עם חרדים, ולפיד, העובדה, כי הוא מבין שלא יעזרו לו מספר המנדטים, כמות המנדטים שהוא יביא, אלא הוא צריך ליצור פה קואליציה, אם הוא יהיה, בדיוק, להקים ממשלה, ולכן, ודרך אגב, רגע, עוד מילה, ודרך אגב, האסטרטגיה הזאת שלו ייתכן, והיא מורידה לו מנדטים, אבל היא מגדילה לו את הסיכוי לעשות את הקואליציה, לכאורה.
בנושא הזה אני אוסיף עוד משפט להתחבר למני, לנושא של יאיר לפיד וישיבה של חרדים לממשלה.
עוד הגעתי לפאנץ'.
אמר לי יעקב ריבלין בשבוע שעבר באולפן אצלנו בכיכר השבת, המשפט נכון, שאני לא יודע אם זה הצדה התגשם, אבל הוא אמר משהו שצריך לשים על זה את הדגש. יאיר לפיד היה חותם היום עם החרדים על כניסה לקואליציה, על בסיס חוק הגיוס שהחרדים הסכימו ערב הפיזור הכנסת ה-21.
יותר מזה, שי פירון השבוע, שותפו למלחמה הגדולה נגדנו, זה סך הכל לפני 4 שנים, מותח ביקורת ומסביר ואומר, וכמעט מצהיר על חטא ואומר, טעינו לגמרי בכל הגישה הזאת בחוק הגיוס. אז אתה מבין, אז כלומר, אתה מגיע למצב ולסיטואציה, שלפיד בונה לך ועושה לך כל האפשרות לשבת איתו, אבל הוא יודע שהוא בבעיה, למה? כי הטילו עליו וטו, ואכן כשזה הגיע למבחן פוליטי, הוכיחו שלא מוכנים לשבת עם לפיד. איפה הבעיה עם ליברמן? הבעיה עם ליברמן ברמה הפוליטית, שוב אני אומר, היא הנקודה הזאת שהוא יודע שבזמן אמת וברגע אמת, המפלגות החרדיות יישבו גם יישבו איתו. אם יצעירו בצורה ברורה, נציגי החרדים, שאדון ליברמן, הווטו עבר אליך, לפיד הופך להיות בסדר, אתה זה שאנחנו מטילים על הווטו, לא רק לסבב נוכחי, אלא וטו פוליטי מוחלט בהוראת הרבנים, זה הדבר היחיד שיכול להעביר ולעשות חושבים אחרת לליברמן. כי ליברמן הוא איש פוליטי והוא יודע שבזמן אמת הוא יכול לסגור את הדברים, כי כך הוא עושה את זה כבר 20 שנה. מכה בנו, אבל בפועל מצליח לרקוח עסקאות ולעשות את זה. וזה מה שהוא משוכנע שיוכל לעשות גם עכשיו. לכן הגיע הזמן להעביר את הווטו מלפיד לליברמן. אם אכפת למישהו, כבוד התורה וכבוד הציבור החרדי.
טוב חברים, ממש בקצרה לסיום כי זמננו תם, בואו נדבר על מה שקורה בימין. אז הבוקר אגב אני קורא סקר של ערוץ 7 שאומר שאילת שקד מקבלת 45% תמיכה בקרב המחנה הדתי-לאומי שהצביעו בבחירות האחרונות לאיחוד מפלגות הימין, הימין החדש וזהות, והם רוצים אותה בראש. אחריה נפתלי בנט, אחר כך בצלאל סמוטריץ' והיושב ראש הנוכחי 5% בלבד.
אגב, על התוצאה האחרונה שקראת על היו"ר הנוכחי, כדאי שתקרא הרבה סקרים בימין ותלמד לא מעט על התקשורת הימנית.
תסביר.
נראה לי שהבנת מה אני אומר.
המאזינים שלנו צריכים להבין.
בתקשורת החרדית, היא קורה גם בתקשורת
הלאומית. הבנתי, טוב.
כל אחד לחברה. פה אני רוצה להציע רק משפט אחד, מה שנראה לי מהשבוע האחרון. אני לא מומחה גדול בענייני המפלגות הדתיות הלאומיות, אבל ראיתי שתי נקודות חשובות. האחת, נתניהו בתדרוך שלו לבחירי הליכוד השבוע אומר להם, מהבדיקות שלנו עדיף שיהיו שתי מפלגות מימין לליכוד. שלוש, אנחנו רואים את ההצהרות של הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ' לאורך השבועות האחרונים, הצהרות שאתה יודע, לפעמים תפסנו את הראש ואמרנו, מה אנחנו צריכים כשיש פה ענייני דת ומדינה, למה הם מדליקים עוד פעם את האש הזו, ואת כל המדינה הם מפנים לסיפור שקשורים לדת ומדינה, לי נראה שהם מכוונים לשם, מכוונים למקום שבו איחוד מפלגות הימין לא יוכלו לשבת עם הימין החדש, כלומר בנט ושקד לא יוכלו מבחינה רעיונית אידיאולוגית לשבת איתם, הם מכוונים לזה שאיחוד הימין יישאר כפי שהוא בלי בנט ושקד, ושבנט ושקד ירוצו בנפרד עם פייגלין, ועם מי שלא יהיה, אני מאמין שהם גם ישמחו שבנט ושקד לא יעברו פעם שנייה, אבל זה כבר עניין אחר.
טוב, אישי?
משפט הסיום שלי, איתי, תסתכלו על מה שקורה על נפתלי בנט בשבועות האחרונים, מאז שהוא הבין שהוא חזר למערכת הפוליטית, הוא הופך להיות כאילו הימני, לא הייתי אומר חילוני, כי הימין החילוני זה לוקח אותנו לרון קובי, אבל ימין ליברלי הרבה יותר ממה שהוא היה. אם בעבר התלוננו בציבור חרדי, הפוליטיקאים התלוננו שליברמן קרוב, שבנט קרוב יותר לרפורמים מאשר לרבנות הראשית, אתה רואה את זה עכשיו שזה מספרץ בגדול, לנסות להביא קולות חילונים. יש שתי הערות על הנושא של בנט בקצרה. אחד, אתה רואה את הנושא של הדיבור שלו על הרבנות הראשית, אתה מבין שהוא רוצה לחזור לימים שהוא שולט ברבנות הראשית, זה לא קרה לו בעבר, והוא מדבר על כך שצריך לסיים את התקופה הזו שברבנות הראשית יושבים שני רבנים חרדיים, להזכיר לו הם נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתקופה שהחרדים היו באופוזיציה והוא היה בקואליציה, ומה לעשות שזה מה שרצו הבוחרים. כן. הערה שנייה, שים לב על מה שאומר על חוק הגיוס, שזה דבר שיכול להביא לו מצביעים, כי גם אלו שלא כל כך מחבבים את החרדים מבינים שזו תמונת מצב, הוא אומר, אני רוצה להעביר חוק, 10 שנים פטור לכל החרדים מצבא, אני מבין שלא כולם אוהבים את זה, אבל זה מה שצריך לעשות כדי להכניס אותם לשוק העבודה, וזה
מתווה הגיוס של בנט.
אבל המשפט המגוחך שהוא אמר, שזה מראה לי עד כמה הוא לא מכיר את הציבור החרדי, שהוא אומר, אני מכיר את הציבור החרדי, ו-80% מהם לא רוצים ללמוד בישיבות, וקופים עליהם את זה כדי שלא יתגייסו לצבא, שזה משפט עזוי ומכוער.
משפט חמור.
בהחלט.
הוא אמר את זה משפט חמור.
אישי כהן ובני גרא, תודה רבה לשניכם. בוקר טוב. פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר זוג מאורוגוואי. זוג צעיר, אדמוני, אסיסי ומשויש, נראה לאחרונה באטליזים ובחנויות המובחרות.
חפשו את זוג סטייק אנטריקוט של נתח. סטייק רך, אדום ועסיסי, פרוס וארוז לארוחה מושלמת ומפנקת. מיוצר מעגלים הרכים של אורוגוואי, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין ומעודר לשיטת הבית יוסף. זוג סטייק אנטריקוט של נתח. להשיג ברשתות רמי לוי, שוק מהדרין ובחנויות המובחרות.
סייל מודגי ראייה באופטיקה הלפרין. 3 מסגרות ראייה במחיר של 1. 699 שקלים בלבד. רייבן, בוס, לקוסט ועוד. אופטיקה הלפרין. כפוף התקנון.
7 שנות הצלחה ומצוינות לסמינר לבנות ללימודי הנדסה תמורה. גם אתן מוזמנות להשיג תואר מוכר בהנדסה עם הווי חברתי, רוחני וערכי בקמפוס החדש בהר חוצבים. ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה, למסלולים הנדסת תוכנה והנדסת תעשייה וניהול. לפרטים והרשמה 02-563-8776. 02-563-8776. תמורה, סמינר לבנות ללימודי הנדסה מבית עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5 ומאות. פתיחה תיק חינם.
מורה בחירה או לקראת סיום לימודי הוראה? הצטרפי למכללה ירושלים בית וגן לקבלת תואר BED. רק יום לימודים אחד בשבוע במשך 3 סמסטרים בלבד. בלימודי קודש בשילוב חינוך, בגיל הרך ובחינוך המיוחד. הסעות חינם מהכניסה לעיר. הנחה בשכר לימוד למקדימות להירשם. ומבדק אמירם בחינם לנרשמות. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן. 073-275-0681.
הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מחפשים חופשה כשרה בלייקווד? kosher.fm, פורטל הווילות הכשרות של אמריקה עם כל מה שתצטרכו. כנסו לאתר ותוכלו לזכות ב-500 דולר. kosher.fm.
הודעה מיוחדת לנוסעי הרכבת. סיטי פאס גאה להציג הדרך הקלה לנסיעה ברכבת הקלה. מהיום מערכת רכישת הכרטיסים לרכבת הקלה פשוטה, נוחה וקלה מתמיד, וכוללת גם מכירת ערך צבור. פרטים נוספים ומידע מפורט במרכז השירות ועל גבי התחנות. סיטי פאס הרכבת הקלה, עושה טוב לירושלים.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
מתלבטים בין גרפיקאי לקומיקאי? אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245. המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים. החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה, מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל. דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית. אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם. לפרטים והרשמה 1-800-801-802. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו 1-800-801-802.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים, אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
טורנדו מומלץ בחום וגם בקור, ועכשיו טורנדו מאסטר 10-1 כוח סוס במבצע לקיץ, רק ב-1299 שקלים, וגם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, רק טורנדו.
יין לשבת יש לכם? ומסגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? עוברים לאלקטרה, היחידים עם סדרות מיוחדות של מסגנים המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. שבת שלום מאלקטרה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת אורית פרקש.
בוקר טוב.
כחול לבן. טוב, האמת שהיו לי כמה נושאים שרציתי לשאול אותך, אבל נתחיל עם סרטון שאתם הוצאתם אתמול, והייתי רוצה להבין ממנו עד כמה יאיר לפיד למעשה הוציא את הסרטון הזה, אם ראיתם קבוצת הוואטסאפ עם נתניהו וכו', ושם נראה כביכול החרדים, מה שמעניין אותם זה כסף, הם מפזרים כסף, והייתי רוצה לשאול, האם הדרך שבחרתם, את יודעת, לנגוע או להציג את המגזר החרדי, היא בדרך כזאת שגם אם תביאו מספר מנדטים גבוה יותר ממה שהיה בפעם שעברה, זה עדיין לא יאפשר לכם להרכיב ממשלה באיזושהי סיטואציה, לפחות עד כמה שנראה כרגע בסקרים, כן? והייתי רוצה להבין, האם זה הכיוון שבחרתם בו?
הכיוון של כחול לבן, מפלגת שלטון, שהיא אלטרנטיבה שלטונית, היא בעצם לייצר מצב שבו אנחנו מייצרים ממשלה רחבה של הסכמה לאומית, והאפשרות הזאת היא בפנינו, כי אנחנו האלטרנטיבה. התפיסה שלנו היא שנתניהו דואג לנתניהו, וזה מה שהסרטון בא להראות, שמה שעושה נתניהו, וזה במוקד הסרטון. אני חושבת שההתכתבות וואטסאפ הזאת באה להמחיש, אתה תופס את התפל מתוך העיקר. הסרטון הזה מדבר...
אני מסתכל על מה שאת יודעת, או כל אחד מסתכל...
אז אני רוצה, בשבילך לנסות להעיר לך זרקור אחר, על איך שאני רואה את זה. אנחנו רואים את זה כמפלגה שמנסה להעביר את המסר, את המציאות שכולנו רואים אותה, שנתניהו דואג לנתניהו. כל השיקולים שמנחים אותו, הוא איך לייצר לעצמו ממשלה שתאפשר לו להעביר את החסינות האישית שלו, ולהימלט מאישומים פליליים. ואז מכניסים את ההדמיה הזו של השותפות עם החרדים, והכוונה היא לומר שהממשלה, כשהיא לא רחבה, היא לא מאוזנת. היא לא מאוזנת, נותנים יותר לסקטורים מסוימים, נותנים פחות לציבורים אחרים. אין כאן שום דבר שיכול להשליך על השותפות שאנחנו רואים עם כל מפלגה שיכולה לבוא ולדבר, ולייצר ממשלה רחבה שתדאג לכולם, ולא תהיה ממשלת חסינות. אני חושבת שאתה לוקח את זה למקומות מאוד לא נכונים.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל, בגלל שלפחות היסטורית, ליאיר לפיד יש היסטוריה של התקפות נגד הציבור החרדי, בעוד שלבני גנץ למשל ואחרים, אפילו גבי אשכנזי וכמובן בוגי יעלון, פחות, הייתי אומר, יחסם יותר ידידותי, ואת יודעת, למגזר החרדי. והשאלה הגדולה,
עד לא כמה... זה לא רק אלה, אתה יודע שכחול לבן כולה, יש אותי, יש את חילי, יש את יואז, יש את עומר ינקלביץ'. אנחנו בהחלט רואים בציבור החרדי שותפים פוטנציאליים לממשלה, מכבדים כל אחד באשר הוא.
וזו השאלה, עד כמה זמן תוכלו לשאת את הגיבנת? הפוליטית כמובן, כן?
אני לא מקבלת את הכותרת הזאת. אני חושבת שכחול לבן בייחוד הזה הביא ההישג שאתה לא יכול להתעלם ממנו.
חד משמעית, אבל בסופו של דבר אתה יודע, צריך לתרגם את זה.
מעל למיליון ומאה אלף ישראלים.
חד משמעית, אבל המספרים מבחינת הגושים, ולפחות לפי סקר נניח שראיתי אתמול, אז 44 מנדטים, זה הגוש מרכז שמאל, גוש הימין 40 מנדטים, יש פה חרדים, וישראל ביתנו שנמצאים באמצע, וגם אם הם נמצאים בגוש המרכז שמאל, עדיין זה 54 מנדטים.
תרשה לי לתקן אותך, אני חושבת שכל תיאוריות הגושים קרסה. כחול לבן היא האלטרנטיבה לליכוד, מימיננו יש את מפלגות הימין, משמאלנו יש את מפלגות השמאל, ובהחלט אנחנו רואים חיבורים רחבים בממשלה רחבה. זה לא סוד שאנחנו מדברים עם כולם, זה לא סוד שיש דיבורים גם עם המפלגות החרדיות, ואני חושבת אם יורשה לי שהמסר לציבור החרדי ולמפלגות החרדיות צריך להיות שהגיעה השעה לחשב מסלול מחדש, להפסיק עם ההידבקות הפרסונלית הזו. אני חושבת באופן אישי שזה גם לא הולם ערכים שהציבור הדתי, לאומי, חרדי, גדל עליהם. ואני חושבת שצריך להתחיל להבין שהאופציות הן רחבות ממה ש...
את יודעת מה, את הזכרת את המפגשים...
אנחנו קוראים לציבורים האלה להתחבר, זה לא הרעיון הראשון שלי.
כן.
לכן, ואני תמיד חוזרת על הדברים האלה, תמיד מעלים את סוגיית יאיר לפיד. אני חושבת שזה בכלל לא...
אבל זה מה שמפריע לכולם, את יודעת, אתמול התראיין כאן...
איזה חברה אתה רוצה, איזו מדינה אתה רוצה, האם אתה רוצה חיבורים, האם אתה רוצה שנכבד אחד את השני, או שיהיה פה שיח מתלהם בראש ממשלה שדואג לעצמו ומייצר לעצמו ממשלת חסינות.
אני אגיד לך מה, אתמול את התייחסת למפגשים, ואתמול התראיין כאן במהדורת הבוקר חבר הכנסת יעקב אשר, שגם הוא דיבר על המפגשים האלה, ודיבר על כך שצריך לשמור על הדו-שיח, לא לשרוף את הגשרים, אבל מבחינתו, מבחינת המפלגות החרדיות, יאיר לפיד, הוא, את יודעת, הוא בעיה. זה לא, ואני מניח ש... זה בעיה שיצטרכו, את יודעת, לטפל בה, כשאת אומרת שצריך להסתכל קדימה ולנסות, את יודעת, אולי, לא יודע, להסוות את זה באיזושהי דרך, אבל עדיין...
אז אני רוצה להשיב לך בשאלה, כי בסוף, התקלה הזו, כן, של מערכת בחירות בתקופה של גירעון תקציבי אדיר, שכולנו נשלם עליה בגזורות עוד יותר גדולות, כי עולה לנו 4 מיליארד שקל, הגיעה מהצד הימני, כן? כלומר, הגיעה מהכביכול, השותפים הטבעיים, מהליכוד ומליברמן. אז שאתם בציבור הזה, אתה מבין? מה שאני מנסה לומר לך, זה שבסוף הצבעים הם יותר מורכבים מסיסמאות, אני לא יודעת מה זה הסתות. יש תפיסת עולם, תפיסת העולם היא תפיסה שיש מקום לכולם, שצריך לכבד, ואנחנו גם בעד הסטטוס קוו, כמו שאתה יודע, ברוב הנושאים ובכולם, סליחה, בכל הנושאים. עכשיו, ועובדה, מהצד של ליברמן של ישראל ביתנו, משם הגיע בסוף משם הגיע כל הבלגן על חוק הגיוס בצירוף ממשלה במערכת בחירות בזבזנית ומיותרת. אז ההתמקדות שלך כאילו לפיד הוא כל הבעיה של הציבור הזה שעליו כולו עומד ונופל, שבני גנץ עומד בראש הרשימה, וכמו שאמרת ובצדק, יש אצלנו הרבה מאוד צבעים והתפיסה היא תפיסה מכבדת, אז היא בעיניי היא השטחה של המציאות, okay. אם אתה מבין למה אני אומרת, כי עובדה,
כן, למרות שגם...
שחתתם את הזאת מכיוון אחר לגמרי.
כן, למרות שגם יאיר לפיד מועמד ברוטציה לפחות בראשות המפלגה. תגידי, הייתי רוצה לדעת האם לקראת הבחירות הקרובות, אותו הגשת רשימות כמובן, יש שינויים ברשימה, אולי במיקומים של חלק מהחברים, או שדיברתם על זה כבר?
אנחנו לא עושים שינויים, כן, דיברנו על זה. כוחנו באחדותנו. אתה יודע, אתה רואה עכשיו,
לא, אולי אפילו בצירופים, את יודעת, לא חייב להיות משהו, אולי לצרף את אורלי לוי, אולי אחרים.
אנחנו ממשיכים כמו שאנחנו נחושים, אתה יודע, תמיד יכולים להיות דברים לא פשוטים, אני עונה לך נכון לעכשיו, וזוהי הנוסחה, אנחנו כוחנו באחדותנו, תראה מה קורה במפלגות קטנטנות בימין, ובשמאל, ולא מצליחים לסגור את הייחודים, ואנחנו עשינו פה דברים שלא יאמנו. אנחנו באמת חיברנו פה שלושה כוחות גדולים מאוד, כי המטרה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, לייצר ממשלה שדואגת לכל הציבור בישראל, ואני מדגישה לכל הציבור מתוך כבוד הדדי, ואני חושבת שזה יהיה טוב לכל עם ישראל, וגם לציבור החרדי ולכל עם ישראל.
טוב, לסיום הייתי רוצה לשאול אותך, האם יש לך מושג מדוע אהוד ברק לא מסביר על מה הוא קיבל כסף מקרן וקסנר, שאני מניח שאת מכירה גם?
כן, בטח. קודם כל אין לי מושג. תראה, אני בוגרת של קרן וקסנר
לא, לכן שאלתי, מה הבעיה לו להסביר? עשיתי מחקר א' ב' ג'.
אני הייתי בתוכנית כעובדת מדינה בכירה, שהתקבלה לארוורד דרך אגב במסלול הרגיל, אתה צריך קודם להתקבל לאוניברסיטת ארוורד, זה לא, אין פה חוכמות.
כן, הוא לא עשה את המסלול הזה.
לא, אני מדברת על עצמי, יש לי תואר שני במדיניות ציבורית, זו התוכנית שעושים לעובדי המדינה, ומבחינתי קיבלתי מתנה מדהימה ונהדרת לחיים. זה דרך אגב מה שהשפיע עליי ללכת ולהיות יו"ר רשות החשמל בסופו של דבר, ואחרי זה גם ללכת לחיים הציבוריים בפוליטיקה. כי ממש הדבר, לא שאלו מול המערכה הפוליטית שלי, מה נטיותיי, אתה יודע שאני בצד הימני של המפה, אתה יודע שאני באה מהציונות הדתית. בסך הכל שלחו אותי לבית הספר למנהיגות הכי טוב בעולם, ששם הסיסמה והמנטרה היא Ask what you can do for your country, שאמר ג'ון אף קנדי, מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה שלך. ובקטע הזה ברמה האישית, אתה יודע, כואב לי על מה שעושים לקרן וקסנר, אני חושבת שזה מפעל מדהים, מדהים במה שהוא תרם לשירות הציבורי, לעובדים בשירות הציבורי, בלי שום שיוך פוליטי, בשום צורה ואופן. לגבי ברק, אין לי מה לדעת, זה הגיע כראש ממשלה לשעבר, ואתה יודע, את השאלות צריך להפנות אליו.
כן. טוב, אורית כהן, פרקש.
אורית
פרקש הכהן, כן, מפלגת כחול לבן. אני מודה לך מאוד על השיחה, תודה.
נעים מאוד לשוחח.
תודה רבה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למתן כהנא, הימין החדש.
בוקר טוב, איתי.
אז הנה, שוב אנחנו מפגשים, באותו המקום, כמעט באותו הזמן, ואתה יודע, שום דבר לא מתקדם, אני לא מבין, מה תקוע אצלכם? למה לא סוגרים? למה לא מחליטים לפחות? אתה יודע, אתמול היה איזשהו ספין, או לא יודע אם זה ספין, יכול להיות שזה דבר שעדיין לא יצא, על כך שהילד שקד באופן סופי, נהייתה יושב ראש הימין החדש, והנה יצאנו לדרך. אז אמרתי, בוקר טוב, סוף סוף מישהו סגר את העניינים, אמר אנחנו רצים קדימה, לא משנה מי בראש, אבל עד עכשיו זה נראה שאתם, אתה יודע, מתחפרים במקום. תקן אותי אם אני טועה.
אז ראשית לגבי אתמול זה באמת היה איזשהו פייק ניוז, אני לא יודע מי המקור שלהם, אבל מה שחשוב כרגע זה שהימין החדש יצא לדרך שלו בכל הכוח, תחת הנהגתו של נפתלי בנט, עם רעיונות ועולם ערכים מלא, שמדבר על מגוון נושאים ובעיות שיש בחברה הישראלית שאנחנו רוצים לטפל בהם, ואנחנו רואים גם שהציבור באופן עקבי, כשסוקרים את הדברים האלה, רואים שהציבור רוצה את זה, וזה מה שחשוב. וגם עוד יותר חשוב זה שיהיה בסוף חיבורים. אתה יודע, אני עם הניסיון הפוליטי הדל שלי, כל הזמן חשבתי שאוטוטו זה נסגר, אוטוטו זה נסגר, ואנשים ניסיון פוליטי קצת יותר משמעותי משל
יורים. אמרו, יש זמן, יש זמן, ברגע האחרון.
ב-30 ביולי, אז בראשון באוגוסט, אז...
בקיצור, אתה אומר, אפשר להיות להמתין. תחזירו את ה...
אני אומר, תראה, מה שמעניין פה זה שבמערכת בחירות כל כך שמתחילה לקבל גוון מטורלל, שבו בודקים איזה חם צוואר לובש ראש הממשלה לשעבר, ורצף של כללות בין הבן של ראש הממשלה הנוכחי לראש הממשלה לשעבר, אנחנו מדברים על יוקר המחיה ועל איך נלחמים במונופולים, ואיך מקטינים את הכוח של הוועדים הגדולים, ואיך עושים כלכלה חופשית, ואיך משלבים חרדים בחברה משיסוי לשילוב, ואיך עושים גיורים יותר מקרבים, כדי לטפל בו בחצי מיליון אנשים שיש להם בעיה עם היהדות שלהם. כל הדברים האלה, אנחנו מטפלים כשכל השאר רבים ומתווכחים. אז בסדר, אז תאמין לי, בסוף, איתי, יהיו חיבורים, כי אין דרך אחרת, אסור שאף קול של איש ימין ילך הפעם לפח.
אוקיי, נקווה שבאמת יהיו חיבורים. תגיד לי, מה השתנה אצל נפתלי בנט, שאתמול בראיון בגלץ, אם אני לא טועה, אז הוא נתן לכולם להבין, לא נתן, הוא אמר למעשה, שהוא לא שולל אפשרות של הקמת ממשלה, מישהו אחר שהוא לא נתניהו.
נפתלי אמר בצורה הכי ברורה, שאנחנו נמליץ לראשות הממשלה על איש ימין. נורא חשוב להבין את זה, שאנחנו מפלגה שימין ערכי, ימין אבל. ואנחנו לא רוצים לא ממשלת אחדות, ובטח שלא ממשלת שמאל. אבל עדיין אנחנו רואים שבבחירות שעברו, נתניהו נכשל בהקמת ממשלת ימין, ולכן אנחנו אומרים שניתן את אנחנו נמליץ על מי שיש לו הכי הרבה סיכוי להקים ממשלת ימין. דרך אגב...
רגע, אבל לא...
רגע, רגע, אני אשתינו משפט. זה נורא, לי זה די שקוף, שזה יהיה נתניהו, אבל אם הוא לא יצליח, מה שבנט אמר אתמול, זה שהוא לא ייתן למצב המטורלל הזה של בחירות נוספות לקרות. בסדר? זה מה שהוא אמר.
אם אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה, נתניהו מקבל מנדט אחד יותר מכחול לבן, מקבל את המנדט להרכיב ממשלה, לא מצליח להרכיב ממשלה, עוברים לאבא בתור, שזה בני גנץ, או שמפזרים את הכנסת. מה הוא עושה?
אנחנו אמרנו בצורה, תראה, אתה מצייר פה איזה תרחיש מאוד מאוד רחוק.
למה רחוק? זה תרחיש שקרה. זה תרחיש, גם אנחנו היינו בטוחים שהדבר הזה הזוי. הנה הוא קרה.
אז אמר נפתלי בנט בסוטריה, לפני שמעבירים את השרביט למפלגת שמאל, יש עוד דברים שאפשר לעשות בדרך, אבל אנחנו נבליס על איש ימין להרכיב את הממשלה. איש ימין.
טוב, ידוע לך מתי פעם אחרונה נניח ישב בנט עם גדעון סער?
לא, אני לא יושב על הסקדג'ואל של נפתלי, אבל לא, באמת שלא.
טוב. טוב, האמת שיש לי רק עוד שאלה אחת, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, וזה שאלת הסקרים. שוב, אנחנו מדברים על זה כל שבוע, ואני לא יודע אם זה, אתה יודע, אולי זה מיותר אפילו להעלות את זה שוב. נפתלי בנט, הילד שקד, והבוקר שוב מתפרסם איזשהו סקר של ערוץ 7 שגורס שהילד שקד בראש מביאה הרבה יותר קולות ומקבלת אולי יותר תמיכה מנפתלי בנט. האם אתה סבור שזה מה שצריך לקרות בפועל, או שאתה אומר, בוא נמתין לסוף, נראה מה יקרה?
לא, אני לא צריך להמתין לסוף, אני אומר לך שאם וכאשר אלה תחליט שהיא רוצה להצטרף אלינו, מי הוביל את המפלגה יסתגר תוך שנייה בין נפתלי לילד, כי הם יעשו מה שהכי טוב לימין החדש, והאתגר היותר גדול יהיה להבין מי מוביל את כל הגוש הימני הזה. ופה חשוב לי להדגיש רגע, זה שהסיפור הזה של איחוד טכני לא כל כך מחליק טוב לאנשים בגרון. צריכים להבין שאתה יודע, הרב רפי פרץ, שיש לי הרבה כבוד וערכה אליו, אני אפילו אוהב אותו מהשירות המשותף בחיל האוויר, הוא כל הזמן אומר, אני חייב להיות זה שמוביל את הציונות הדתית. אנחנו אומרים לו, אהלן וסהלן, תמשיך להוביל את הציונות הדתית, כי המפלגה שלנו, מפלגת הימין החדש, היא לא מפלגה של ציונות דתית, היא מפלגה של כלל עם ישראל, דתיים, חילונים, מסורתיים ואפילו חרדים. ולכן מי שהוביל את הגוש הזה, הוא לא המוביל של גוש הציונות הדתית. ממש אסור להסתכל על זה ככה, ולכן חשוב שעל ההגה של האוטובוס הזה, שייקח כמה שיותר מפלגות קטנות כדי לצלוח את הבחירות האלה בהצלחה, יושב מי שיביא הכי הרבה מנדטים ליושבי האוטובוס.
מתן כהנא, נמשיך להתעדכן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
להתראות, בוקר טוב.
פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה.
מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
אפשר להפסיק לחפש מסעדת לטוב, גם מסעדת בשרים מפנקת וגם בהשגחת בדץ העדה החרדית. בואו לסעוד את לבכם במסעדת הבשרים החדשה של מלון לטוב ברחוב הנביאים 43 מרכז העיר ירושלים, 02-535-3824. טעים נעים וטוב במסעדת הבשרים לטוב, 02-535-3824.
אתה יודע מה אני מאחל לך?
שיהיה לך יום מלא אור.
מה?
מה אני אעשה? מאז שאני שותה מי עדן, אני רגוע מדי.
רוצים גם? חייגו עכשיו כוכבית 2929 ותענו משלושה קדי מים מינרלים טבעיים ב-49 שקלים לחודש. מי עדן. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך שלושה חודשים ללא התחייבות. כפוף לתקנון מסלול המבצע.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
הקיץ לא מדליקים אש ומדורות בשטחים פתוחים. אחרי חורף מבורך, שאפשר לשדות וליערות לפרוח שוב, הגיע הקיץ היבש, ואיתו הסבירות הגבוהה לפריצת שריפות ולהתפשטותן. בעקבות כך, נציב הכבאות וההצלה לישראל פרסם צו האוסר הדלקת אש ומדורות בשמורות טבע, חורשות או יערות ובקרבתם. יחד נשמור על החיים ועל הטבע. עוד פרטים באתר כבאות והצלה לישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
קפה איתמר, בית קפה חלבי בחשרות המעודרת בדץ אגודת ישראל. תפריט חלבי עשיר ומוקפד, המוגש טרי יום יום ממטבח השף. בואו ליהנות מבית קפה אחר. אצלנו ניתן גם לערוך אירועים בטאץ' מיוחד עד 40 מוזמנים. הסיבים 48 גבעת שמואל. טלפון 039-333-907. קפה איתמר, בחשרות בדץ אגודת ישראל.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
בבוקר ובערב בכל פעם דקותיים, כל המשפחה מצחצחת השיניים. כל שלושה חודשים יש בונוס מיוחד, מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
לראשונה זה קורה, חבורת תרי"ג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני האומה בירושלים. לרכישת כרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
תבואו!
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת המהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. This is your time. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
חברים, ריכוז, תהיו איתי רגע, זה חשוב. כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו, קדימה.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, אנחנו אומרים בוקר טוב לסגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן.
בוקר טוב ומבורך.
טוב, אז האמת ששקלתי מה להתחיל עם זה נושאים ביטחוניים, אבל אנחנו נמצאים בעידן הפוליטי, אתה יודע, זה הימים הקריטיים, והייתי רוצה להבין על אתמול פורסם שסמוטריץ' הציע לילד שקד לחבור לאיחוד מפלגות הימין עם מפלגת אחי, וזה מפלגה שלך, נכון? שהתמודדת איתה בליכוד, נכון? שוריינת בליכוד בבחירות האחרונות.
נכון.
ומה זה אומר? בכלל, מה הפריבילגיה לבוא בתור מפלגה ולא בתור בן אדם יחיד?
זה טוב, זה אני יכול להסביר פוליטית. הרעיון הוא הכוונה, אם אני מבין נכון, תראה, אני לא הייתי שותף לאמירה הזאת של בצלאל, אני לא יודע אם הוא אמר אותה בכלל, אין לי מושג אם זה נכון או לא. הוא בוודאי לא דיבר איתי ולא תאם איתי, אז כך שזה לא... אבל לעצם העניין, כיוון שמי שמעוניין ורוצים את הילד שקד, והכוונה היא להביא את הילד שקד לבד, בלי כנראה המפלגה של הימין החדש, אז הדרך היא להביא אותה על הפלטפורמה של מפלגה נוספת, כי לשריין אותה בתוך הבית היהודי, זה כבר הרב רפי פרט הודיע שהוא לא יעשה את זה, הוא לא ישריין אותה, אז ממילא הדרך היחידה להתחבר היא על גבי פלטפורמה של מפלגה קיימת.
אתה אומר זה משהו בגלל שלא עושים שריון לבן אדם יחיד, אז אם זה מפלגה, אז כאילו חוברת מפלגה למפלגה, כמו שעשו, הבנתי. אוקיי, טוב, עד כמה אתה מעריך שבאמת יהיה בסופו של דבר איחוד, איזשהו איחוד באגף הימני, אולי אצלכם, אולי יחד עם הימין החדש, אולי עם מפלגות אחרות?
אני מאוד מאוד מקווה שיהיה איחוד, אני פועל לשם כך, אני כבר מדבר על כך חודשים ארוכים מאז הבחירות האחרונות, ואני משתדל כמיטב יכולתי לשכנע את כולם ללכת על איחוד. אני חושב שזה יהיה בכייה לדורות אם חס ושלום לא נגיע לאיחוד. אנחנו בבחירות האחרונות הימין, המפלגות שמימין הליכוד איבדו קרוב ל8 מנדטים, שאילולא היינו מאבדים אותם, הייתה לנו היום ממשלה טובה, פועלת, ובלי להזדקק לשום חסדים של אף אחד אחר. ולכן צריך לעשות כל מאמץ.
הרב בן דן, אבל המאמצים האלה, אנחנו, אתה יודע, נמצאים פחות משבועיים לפני הגשת הרשימות, עד סוף החודש, 12-13 יום, ולמה אין מבוגר אחראי שמגיע, מכניס את כולם לחדר אחד, אומר להם, חבר'ה, תשבו עד שיצא השן לבן, סגרו את העניינים.
זה לא קשור, אני לא צריך מבוגר אחראי, כולם פה אחראים, אני יכול לומר לך שהרצון לאיחוד הוא רצון משותף של כולם. יש ויכוחים, מטבע הדברים...
מי בראש? זו השאלה, תמיד, אתה יודע, מי בראש, ואולי אתה תיתן המלצה...
זה לא רק, יש ויכוחים על הרכב הרשימה, איך הוא ייבנה, ועוד כהנה וכהנה. אני חושב שאין צורך כרגע במישהו מבחוץ, אם יהיה צורך, אז יש מרוך השם מספיק אנשים שמוערכים על ידי כולם. אני כן חושב שבסופו של דבר המאמצים יפשילו ויביאו אותנו לידי זה שאנחנו נרוץ ביחד, כי כולנו מבינים שהבחירות הללו הן בחירות מאוד מאוד גורליות, מאוד מאוד בעצם, כולנו רואים את הסקרים ויש חשש גדול שאולי תעלה כאן ממשלת שמאל ולא ממשלת ימין, וכולנו זוכרים מה היה שהייתה פה ממשלת שמאל, איזה סכנה הייתה לאות ישראל, לעם היהודי, לזהות היהודית. תראה איך ברק מדבר היום, שתוך שנה יהיה תחבורה ציבורית בשבת, ועוד כהנה וכהנה דברים שכולנו, שערותינו סומרות, אנחנו שומעים את הדברים הללו. לכן אני מאמין שבסופו של דבר האחריות של כולם תגבר, ואנחנו נרוץ ביחד.
טוב, אתה יודע, אתמול הפגישה בין הרב רפי פרץ ובין שקד התפוצצה בצורה לא זה, והייתי רוצה אולי לסיום, כשאף אחד לא שומע אותנו, תן לנו את מה אתה סובר שצריך להיות, איך צריכה להיראות הרשימה.
תראה, אני אומר לך, כיוון שאנחנו נמצאים בעיצובו של מסע ומתן, אני לא רוצה להפריע ולקטל לאף אחד, אני לא רוצה לומר שום אמירה שיכולה להטות לכאן ולכאן. אני יכול לומר אמירות עקרוניות שאני אמרתי אותן מזמן. אני לא פוסל שאישה תעמוד באיחוד מפלגות הימין.
כן, זה תלוי במנדטים, אתה אומר, מי שמביא יותר קולות, אתה יודע מה? אז אפרופו האמירה הזאת,
אני כרגע לא רוצה לומר שום אמירה, מכיוון שאנחנו נמצאים בעיצומו של מסע ומתן, וכל אמירה יכולה להתפרש לכאן וכאן, ואולי להזיק לכם. לא טוב לדבר על המקומיון. כולנו מודעים ויודעים את העקרונות ואת הכללים, ואני סומך על צוות המסע ומתן, כן. וכמובן על יושבי ראש המפלגות, הרב רפי, בצלאל, הילד ובנט, שיגיעו לסיכומים טובים.
זמננו תם, סגן שר הביטחון הרב אלי בן דן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה לכם.
תודה רבה גם לאורך שלנו אבי גדלוביץ', טכנאי השידור ישי נוימן. אנחנו נחזור בשעה הבאה אחרי הפרסומות והחדשות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.